אנחנו בימין באים הרבה מאוד פעמים בטענות להנהגה הנבחרת שלנו על כך שהיא לא מפגינה מספיק משילות, לא עושה את מה שאנחנו הבוחרים מצפים ממנה ולא אוכפת על הפקידים גם את ההוראות המדיניותיות של הממשלה וגם לא את החוק לפעמים. אנחנו צודקים בכך שאנחנו באים בטענות הללו לנבחרים שלנו, אבל האמת היא שיש כמה דברים שאנחנו בתור חברה יכולים לעשות קצת יותר טוב בכפי שאנחנו עושים כרגע, ומי שבא לכאן להצביע על הדרכים לשיפור המגמות הללו, עורך הדין תמיר דורטל, הפודקאסט על המשמעות, שלום.
שלום לך.
אז תמיר, תשמע, אנחנו יוצאים לאוויר העולם אחרי שעשינו בגרות באזרחות בכיתה י"ב, שמסתבר שהיא משאירה אותנו די בחושך לגבי כמה מהאמצעים האפקטיביים ביותר להשפעה על השלטון. מחנכים אותנו שבחירות וזהו. אבל זה לא נכון, יש עוד כלים.
נכון, אני באמת הייתי רוצה לפתוח בסיפור שקרה לי אתמול, שככה עורר אותי לקראת הרעיון הזה, והוא סיפור שחוזר לתמו שוב ושוב ושוב. נדעה עליי מנהלת תיכון ממקום כלשהו בארץ, ואמרה, תקשיב, לשמאל יש איזה מקום שנקרא מרכז מנור, מבית יוזמת המאה, מי שיסדה את יוזמת המאה הזאת, פולי בורנשטיין, לפי 15 ערכנו, בקיצור, אנטי ביבי, אנטי מחנה ימין, ואותו מרכז בא ומציע כל התכנים למורים, מנהלים, בעצם ארגון שמאל, מתוקצב יפה ועתיר משאבים, שבא ונותן כל מיני מצגות מוכנות, ואמר מורה, כמוני, אני מורה, רוצה יותר מאשר מצגות מושקעות וכל מיני תכנים. עד כאן הכל טוב. עכשיו, אותה מנהלת תיכון, אמרה, אני עכשיו קבעתי פגישה שבוע הבא עם שר החינוך, והוא יעזור לי לבוא ולהילחם בדבר הזה, שיהיה אסור למורים לקבל מהם חומרים, או להקים איזה מין מרכז נגדי לאומי משלנו, ביוזמת שר החינוך, ונשים שם את מיטב הפרופסורים מהמחנה הלאומי, וכך הכל ניפטר. אמרתי לה, אל תתלי את תקוותייך בשר החינוך, הוא לא יוכל לעזור. שאלה למה? אז אמרתי לה, יועמ"שית, אגף התקציבים, התקציב הקודם לא כולל את זה, לא היה דיון בוועדת החינוך של הכנסת, רק בשנה הבאה, רק אחרי הסתיו, אין לו סמכות בחוק, צריך חקיקה מחדש, צריך הסכמות קואליציוניות, מאלף סיבות הוא לא יכול לקדם כלום. שרים בישראל, שערי, אני, סליחה למילה, אימפוטנטים, גם חברי כנסת, עוד יותר. לא סתם חברי כנסת של יש לפיד, לא מגיעים למשכן הכנסת, כי פשוט אין להם מה לעשות שם. שאלה אותי אותה אחת, אותה מנהלת שרוצה באמת לעצור את המרכז הזה כשכנראה באמת גרום נזק, מה לעשות? אמרתי לה, מה לעשות? תקימי מרכז נגדי, תקימי מרכז נגדי שיספק אותם, נתן מצגות, מצגות מושקעות וטובות, למחנה הלאומי. אותה אחת אמרה לי, אבל אין לי תקציבים, אין לי כלום. אמרתי לה, נכון, זאת הבעיה שלנו, של המחנה הלאומי. אנחנו במקום לפנות אל עצמנו, לציבור הרחב, לנסות לגייס תקציבים, כמו שערוץ טוב עושה, כמו שאני עושה בעל המשמעות, כמו שהרבה רבים וטובים עושים ברגבים ובארגונים אחרים, אנחנו פונים לשרים ולחברי כנסת במחשבה, באמת מחשבה מעוותת ומחשבה מאוד ילדותית, שברגע שהלכנו לקלפי, יש אנשים שעובדים בשבילנו. המחשבה צריכה להשתנות ולהתבגר ולהיות, ברגע שהלכנו לקלפי, יש מי שלא גורם נזקים באופן אקטיבי מתוך רצון להזיק, אבל מי שאמור לעבוד בשבילנו, מי שאמור ליישם את המדיניות ולדחוף לכיוון שלה, והחברה האזרחית, אנשים פרטיים כמוני וכמו זי וכמו ערוץ טוב, ולא נשים כמו חברי הכנסת שלנו, שבסופו של דבר, רוצים להיבחר לעוד קדנציה נוספת, ומכיוון ומגרש
ריק. אז תמיד, זה מגרש ריק, בוא נדבר על זה רגע, כי אתה מבקר במידה לא מבוטלת של צדק, איזשהו ממד של נאיביות, של אנשים שחושבים שהתפקיד האזרחי שלהם יסתיים שהם הלכו לקלפי. אבל בעצם אתה שולח את האנשים הללו למגרש נוסף, בדיוק כמו שבמערכת הפוליטית, אין לימין סיכוי אפקטיבי מול החומה בצורה של השופטים והפקידים והקצינים המורדים והשוטרים שלא עושים מה שבא להם, גם כך זה במגזר השלישי. אני אסביר את הנקודה. ארגוני השמאל נתרמים במידה רבה על ידי אנשים שתורמים הרבה מאוד כסף, כי יש להם הרבה מאוד כסף, והם חיים במשטרי מיסים, שמשאירים להם גם הכנסה פנויה לתרום, וגם באמצעות כל מיני סעיפים של החזרים מתמרצים אותם לתרום.
חשוב להדגים את זה. ממש חשוב להדגים את הדבר הזה. נניח שעכשיו יש לנו איזה שמואל אחד שמקשיב לנו ואומר, וואלה, אני השתכנעתי, אני צריך לתרום עכשיו לאותה יוזמה של אותה מנהלת בית ספר. הכי חשוב זה החינוך של הילדים שלנו, והיוזמה שלה היא יוזמה חשובה. עכשיו שמואל יבוא ויתרום 1,000 שקלים. 1,000 שקלים שהוא יתרום, אם לאותה מנהלת בית ספר יקים העמודה עם סעיף 46, אז הוא יקבל חזרה לכיס שלו 350 שקלים. 35%.
הוא לא יקבל 35%, זה לא נכון. לא, 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 הוא יקבל את כמה מס הכנסה שהוא משלם כפול 35%. כלומר, אם הוא משלם, נגיד, 20% מס הכנסה, הוא יקבל 70 שקל בחזרה.
זה לא מדויק. הוא יקבל 35% מהתרומה, והנחה, והוא שילם מס הכנסה באותה שנה. אם הוא שילם מס הכנסה, זה יהיה 35% מאותה תרומה שהוא נתן. אם הוא נתן 1,000, הוא יקבל חזרה 350 שקלים, ובמשטרי מס אחרים בעולם, נגיד בארצות הברית, התרומה היא כמו חשבונית מוכרת. זאת אומרת, נגיד שאני עכשיו עובד בעבודה משרדית, אז אני צריך מהדק, אז עלות המהדק, נגיד 10 שקלים, אז עלות של, סליחה, ההכרה בתרומה לעמותה כלשהי, שיש לה את הסעיף 46 האמריקאי, היא כל הכסף, 100% מאותה תרומה לרגבים האמריקאית, אני מקבל חזרה. וזה משטר מס שבעצם בא ומתמרץ אזרח, אומר לו, למה יש לשלם את הכסף שלך ממיסים, סתם ככה לפקידים שיושבים ולא עושים יותר מדי. רום את זה לעמותה שאתה יודע שעובדת כמו שצריך, ותקבל את כל הכסף של התרומה החזרה דרך מס הכנסה. זאת אומרת, מישהו מובטל, לא משלם מס הכנסה, אז גם לא מקבל החזרי מס. אבל מי שעובד ומשלם מס הכנסה בארצות הברית, הוא יקבל את כל התרומה שלו חזרה אליו.
כן. עכשיו בוא נחזור רגע, בוא נחזור רגע למגרש הלא מאוזן בינינו לבין השמאל. אז בארצות הברית ובמדינות מערביות נוספות יש גם יהודים עשירים וגם משטרי מס שמעודדים את האזרחים באשר הם ובעיקר את העשירים לתרום כמה שיותר. אצלנו מי שמגיע לרמות שכבר באמת יכול להרשות לעצמו לתרום סכומים משמעותיים, וכשאני אומר משמעותיים אני לא מדבר על בניין חדש לאוניברסיטה, אני מדבר על להקצות 5,000, 6,000 שקל מהכנסה החודשית שלו לתרומות, הבן אדם הזה כבר שילם באותו חודש 25, 30, 35 אלף שקל לביטוח הלאומי ולמס הכנסה ובאמצעותו לקרנות הקולנוע ולמוזיאונים ולבתי החולים, ובסופו של דבר מה שנשאר לו כדי לחיות וכדי ליהנות מהאושר שהוא צבר לעצמו זה כלום ושום דבר. העובדה המורכבת מאוד מבחינה אידיאולוגית והיסטורית היא שיהודי ארצות הברית מיושרים לשמאל. ולכן תמיר, וכאן אני מקשה עליך, גם במגרש שעליו אתה מדבר, גם אם אתה ואני נצליח במשימה שלנו לחנך את הציבור הישראלי לתרום יותר ולתרום יותר למטרות הפוליטיות שהוא מאמין בהן, עדיין אנחנו בחיים לא נצליח להתקרב למה שעומד לרשותו של השמאל, כי השמאל עומד מול אנשים שהם גם עשירים יותר וגם יש להם יותר כסף פנוי כדי לתרום.
אני אגיד, אני אחרי החזיק אחריך, זה הרבה יותר חמור ממה שאתה אומר. לשמאל יש את המנגנון הממשלתי, שהוא בעצם מכוון לטוב המשותף, ליום השיעדה, הוא כולו לרשותו. אם יש שר, נגיד ניצן הורוביץ, ורוצה לקדם, נגיד, ניתוחים לשינוי מין, באופן חיצוני, לילדים כאלה ואחרים, מיד יהיה לו את התקציב, מיד יהיה לו את האישור יועמ"ש, והכל יתקדם בצורה מאוד יפה. יש לו את המנגנון הממשלתי, יש לו את מדינות אירופה שתורמות כספים לעמודות כמו בצלם, כמו שוברים שתיקה וכו וכו. יש לו אפילו את מחלקת המדינה האמריקאית שתרמה כסף ל-V15 ולדרכנו, אם אני זוכר נכון, אבל היא גם תורמת כסף להרבה מאוד ארגונים בארץ, ויש לו גם את הפילנטרופיה, לא רק שלו בארץ, שהיא הרבה יותר עשירה, כי השמאל יותר עשיר, הוא יותר מקושר, והוא גם לא מפחד לתרום, כי בעצם לא יעשו עליו פוטש ויערסו לו את העסק. זה היה לי בזמנו, הוא רצה לתרום לאם תרצו, תרם לאם תרצו איזה סכום ממש ממש מגוחך, והלאום שהיה, תגגלו, תסתכלו, תרשמו, עזריאלי, תרומה אם תרצו, תראו את השערה התקשורתית שהייתה. לעומת זאת, אנשי שמאל שתורמים, אין שערה תקשורתית, לא נפגע להם העסק, ולכן המיליונרים שלנו בצדק מפחדים לתרום. זאת אומרת, השמאל יש את המנגנון הממשלתי, את מדינות אירופה, את יהדות ארצות הברית, וגם המיליונרים שפה בארץ לא מפחדים לתרום לו. לנו אין את המנגנון הממשלתי, אין את מדינות אירופה, אין את מחלקת המדינה, וגם המיליונרים שלנו בצדק מפחדים. אז מי נשאר לנו? נשארנו העם. העם, אנשים הפשוטים, מרוויחים משכורות ממוצעות, ואומרים, וואלה, כבר תרמתי לקסטות ולאפודים קרמיים, ועשיתי מנגל לחיילים, ואני כל חודש שאני עושה עלייה תורה, אני תורה 200 שקלים, מד, טוב, יפה, וזה הדרך לחורבן לידי. אין לנו להלין, אלא על עצמנו, שאנחנו לא נאבד פה את העצמאות בשנים הקרובות.
אז בוא נחדד את הקריאה שלנו. צופים וצופות יקרים, אם אתם יכולים לצורך העניין לשים בצד 50-100 שקל, תחלקו אותם בין ערוץ טוב לבין על המשמעות, וזה תורם מאוד, וככל שהמספר שלכם גדול יותר, ככה יכול שלנו לעשות טוב עם משמעותית יותר. אבל מעבר לציבור הזה, אני רוצה לפנות למי שהיכולת שלו, ויש לו מעט ישראלים כאלה, היא לשים כל חודש 1,000, 5,000, 10,000 שקלים על תרומות. המחיר שאתם עלולים להיחשף אליו, אם אתם תתרמו לערוץ טוב ולעל המשמעות, המחיר לא פשוט, יפגינו לכם ליד הבית, יעשו לכם שיימינג, זו שליחות. זאת, אם אתם מאמינים, אם
אתם... בחודש, אני לא...
מה אתה אומר?
אני חושב שזה... התרומות של אלפי שקלים לחודש, אני לא בטוח שיעשו, יערסו למישהו את העסק, גם מדובר בתרומות אנונימיות לחלוטין, לא יגלו תרומות כאלה, העברות כספיות כל כך קטנות, בסוף יש הגנה של פרטיות, אבל אני רוצה לומר עוד משהו. אתה אמרת טענה מאוד חזקה ומאוד נכונה שנכון, בשמאל יש גם וגם 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 וגם, ולנו לא רק שאין כוחות איתם, אין לנו כלום כמעט. אנחנו ממש נמצאים על סף קו העוני ברמת העמותות. אין מה להשוות. אבל בוא נדבר רגע על כדורגל. כדורגל זה דוגמה טובה. השמאל הוא ריאל מדריד, הוא ברצלונה, הוא קבוצת פאר שיודעת לשחק ועושה את הדברים מעולה. עכשיו, גם ברצלונה וגם ריאל מדריד נלחמות או משחקות כדורגל מול מגרש ריק, הוא הרבה יותר אפקטיבית מאשר מול, נגיד, אליצור חולון, מול בני יהודה, מול מכבי תל אביב, מול קבוצות שהן לא קבוצות פאר, הן קבוצות ישראליות עם תקציב שהוא בערך מעיט מהתקציב של ריאל מדריד. אבל בכל זאת, הם אמנם חוטפות חמישייה, אבל הם לא חוטפות 40 או 100 גולים. אם אנחנו נשאיר את המגרש ריק, אנחנו נמשיך לחטוף את אותם 100 גולים. אנחנו נמשיך להתלונן עד מחרתיים. אבל אם יהיה פה חברה אזרחית, שהיא רק רבע מהשמאל, מעית מהשמאל עם התקציב, אנחנו נהיה במקום אחר לחלוטין מאשר המצב כרגע, שהוא די מגרש ריק. אנחנו מסתמכים על הפוליטיקאים, בעוד המגרש הוא ריק עם הפוליטיקאים, כי אין להם באמת יכולת. לעשות כמעט שום דבר.
כן, אני רוצה להוסיף עליך עוד שתי נקודות. ואני מסביר לצופים ולצופיות שלנו, שדמיר ואני משוחחים על כך, כי זה באמת בנפשנו, זאת היכולת שלנו להביא את התכנים האלה. שתי נקודות בהקשר הזה, הייתי לפני כמה זמן בארצות הברית, בסיור, קרה דבר מדהים, ביקרתי בארגון שנקרא UJA, זה ארגון הגג של כל הארגונים היהודים בארצות הברית. הארגון הזה מנהל בשנה רגילה סדר גודל של מיליארד עד מיליארד 300 מיליון שקל, דולר, סכומים שזה, והכל מתרומות אגב, מתרומות לכל מיני ארגונים. אחרי השבעה באוקטובר, הסכום תפח רק מהשבעה באוקטובר עד סוף מרץ, לסדר גודל של 4 מיליארד. מאיפה זה בא הכסף הזה? זה בא מזה שהרבה מאוד יהודים הרגישו צורך לתת תוכן ותוקף ליהודיות שלהם בעקבות השבעה באוקטובר, והביטוי שלהם היה לתת. עכשיו, רובם לא ידעו למה. הם נותנים, הם נתנו ל-UJA כי זה ארגון מאוד מאוד ממוסד, כשאתה נותן ל-UJA אתה לא מסתבך עם אף אחד, אתה תרמת לממסד היהודי האמריקני, לא תקעת אצבע בעין של אף אחד, למרות שבמונחים ישראלים הרבה מאוד מהנתמכים שלהם כאן בישראל הם שמאל ושמאל קיצוני, אם אתה יהודי אמריקאי לא הסתבכת עם אף אחד. עכשיו למה אני מספר את הסיפור הזה? כי לתת ולתת כסף זה דרך להגשים את עצמנו ולהגשים את מה שאנחנו מאמינים בו. אנחנו לא יוצאים להפגנות, כי המחיר שאנחנו משלמים על הפגנות הוא מאוד מאוד גבוה, והתועלת שאנחנו מניבים מהפגנות במונחים של לעשות שינוי מדיניותי אמיתי, היא אפסית ביחס למה שהשמאל מצליח להשיג בהתפרעויות שלו. אבל לתמוך בגופים כמו ערוץ טוב ועל המשמעות ומידע והפודקאסט שומר סף של גדי טאוב שפגשנו קודם, זה אירוע אחר לגמרי. היכולת שלנו להגשים את עצמנו ואת הערכים שלנו באמצעות תמיכה בגופים האלה היא הרבה הרבה יותר משמעותית. והנקודה הנוספת שאני רוצה להוסיף בהקשר הזה, יש מונח מתחום העסקים שנקרא ROI, Return on Investment. השאלה היא, כמה תועלת סומכת לי מכל שקל שאני שם במטרה מסוימת? אם אתם תורמים ליד שרה, לעזר מציון, לזיכרון מנחם, לבתי חולים, אלה ארגונים נהדרים, אין לי מילה רעה להגיד עליהם, בוודאי שאין מקום להשוות בינם לבין הקרן החדשה או זוועות מהסוג הזה. אבל המאה שקל שלכם לחודש בערוץ טוב ועל המשמעות עושים הרבה הרבה יותר והולכים הרבה יותר רחוק ומביאים תועלת חברתית וציבורית הרבה הרבה יותר גבוהה ממה שאתם תורמים, מאותו סכום שתתרמו לארגוני צדקה וחסד ענקיים וחשובים כמו עזר מציון ויד שרה. המאה שקל פה שווים הרבה יותר מהמאה שקל שם, וזו גם נקודה שכדאי לחשוב עליה כשאנחנו מתקדמים לקראת ההחלטה איפה ובמה אנחנו תומכים. מילות סיכום, תמיר?
מילות סיכום. אני עוד לפני שהרפורמה נכשלה, עוד לפני ליל גלנט אמרתי שהיא תיכשל, היה ברור לי שבלי התמיכה של עשרות עמותות, לא יכול לעבוד. והנה, פועלת, נגעו ברפורמה, תמכו ברפורמה מבחינה רעיונית, הוציאו חוברות וספרים ותראינו בכל מיני מקומות, נפגעו, התורם הכי גדול שלהם, עזב אותם, תורם אמריקאי, פשוט הפגינו לו ליד הבית ונמאס לו. אז עכשיו, דמיינו את המצב שלנו כיום, אז ניסינו לפתח ולקדם את הרפורמה עם כהלת ועם כל המיליונים האלה. מה יהיה עכשיו? מה יהיה הסיכוי שמהממשלה הבאה או הממשלה הנוכחית יוכלו לקדם משהו אפילו הכי קטן, בלי שלפחות נגייס את הכסף שהיה לקהלת, ונחזיר את המצב לקדמותו. עכשיו, ברור שאנחנו צריכים לא מה שהיה קהלת, אלא קהלת היא אולי 5, 6, 7, 10, ואז יש לנו סיכוי להעביר כל מיני מהלכים, להפגנות, כמו הפגנות המיליון, צריך מאות אלפי שקלים, ואולי אפילו כמה מיליונים, בשביל ההבטחה, בשביל ביטוח, בשביל כל השורת והבמות והדברים האלה, הדברים האלה עולים המון כסף. שאומרים, עם, תצא לרחובות, אי אפשר לצאת לרחובות בלי מיליונים. צריך את אותם מיליונים, צריך את אותו שיווק, צריך את אותם אמצעי תקשורת, כמו ערוץ טוב, כמו מה שאני עושה, בשביל בכלל שהציבור ידע על הדברים האלה ויהיה מוכן רעיונית. בלי כל הדברים האלה, ובלי שנשקם את קהלת מחדש, ואת קרן תקווה, וכל הגופים הנהדרים שיש לנו בימין, אין לנו שום סיכוי. המצב שלנו לא כמו בכישלון הרפורמה, המצב שלנו הרבה יותר גרוע כרגע, והמצב גם הולך ומחריף. מקום ראשון נסגרו מאחורי חומת השלום לפני כשבועיים, ואני לא יודע איזה עוד גופים יתחילו להיסגר להם בימין, אבל המצב לא טוב.
כן, אז צריך לומר, אחת הסיבות שאנחנו מתקשים, זה בגלל שאנחנו מתמודדים מול אנשים שנהנים ממנטליות יהודית אמריקאית של נתינה שלא קיימת בישראל, והשיחה הזאת, צופים וצופות יקרים, מכוונת בדיוק אל הרכיב הזה, תתבוננו פנימה ותשאלו את עצמכם, האם ולמה וכמה אנחנו נותנים. התשובה היא תרבותית, היא לא רציונלית אף פעם, כולנו תומכים, כולנו משלמים המון 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 מיסים, והגיע הזמן לנסות ולהבין מה זה הקופה הכחולה של קקל והמאמן שלה ביהדות ארצות הברית וביהדות הגולה. תפתחו, תלמדו ותבינו, כשאנחנו הישראלים עם הקול שלנו והגוון הפוליטי והאידיאולוגי והפריסה הפוליטית אצלנו נפנים את אותו ערך של נתינה, המקום שלנו והיכולת שלנו לקבוע את גורלנו באמצעות ממשלות דמוקרטיות שיהיו קשובות לנו בצורה יותר אפקטיבית, ישתנו מקצה לקצה. אז תמיר, תודה רבה שהצפת את הנושא החשוב הזה.
ובנפשנו, תודה זיו.